אנחנו נמצאים במשנה בדף פ' עמוד א'. זאת המשנה האחרונה של הנושא הראשון, שהנושא של של חוץ, של גט גט בשיעור. וזה פרט ככה מאוד מעניין, אבל אולי גם מרכזי, אולי זה יהיה חשוב, אולי לא, אנחנו מיד נראה. כתוב במשנה, הרי את מותר לכל אדם, אז אם הוא ממשיך ואומר, אלא לפלוני, אז רבנן היו פוסלים את הגט. הוא אמר, אלא לאבא ולאביך, לאחי, לאחיך, לעבד, ולא בית כוכבים, ולכל מי שאין לה עליו קידושין, קשר. אז אם החוץ, אם האדם שהיא אינה קרותה לו, או שהגט לא קורית כלפיו, הוא אדם שממילא היא אסורה לו, או בלשון של המשנה, לדייק יותר, אין לו עליה קידושין, אי אפשר להתקדש לו, אז להוציא אותם מן הכלל לא נורא. כלומר, זה לא מהווה שיעור, זה מה שכתוב במשנה. אז חוץ למועמד ראוי, זה חוסר קריטות. חוץ למי שממילא הוא לא מועמד, כלומר, למעשה הוא לא אמר משהו משמעותי, ברמת הלמעשה, מיד נראה ברמה העקרונית, אבל אם הוא לא אמר משהו משמעותי, הוא אומר, את לא יכולה להתחתן עם מי שבדי, ממילא לא יכולה להתחתן איתו. ערבה, אבא, אבי, אחי, אחיך, או עבד ועקום, שאין קידושין תוסעים בהם, אז זה קשר, כלומר קשר אפילו לרבנן. אנחנו מיד נדון בזה. הרי את מותרת לכל אדם, אלא אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזר נתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, וכל מי שיש לה עליו קידושין, זה הרשימה שאנחנו פוסקים. יש מחלוקת תנאים במסכת יבמות, אבל אנחנו פוסקים שבחי ואילבין, אז קידושין תופסין, אז יש איסור, אבל היא יכולה להתקדש להם, אלמנה לכהן, ממזר נתין לכן, אם זה רק לה ולא קרית או מיטה, אז קידושים תופסין, אז החוץ הוא כן משמעותי, הוא עכשיו אמר, את לא יכולה להתקדש להם, את לא מגורשת בשביל אדם הזה, אז זה כן נחשב לחוץ, ופסול, כי לפי רבנן, עוד פעם, לפי רבנן, אז זה פסול, זה מה שהמשנה אומרת, אוקיי? הגמרא יעסוק בדברים מאוד מעניינים, שקשורים לזה, אבל אנחנו צריכים להבין את המשנה, קודם כל, את היסוד של המשנה. המשנה אומרת שחוץ ממי שממילא הוא בחוץ, בגלל סיבה אחרת לחלוטין, אינו נחשבת לשיעור. השאלה היא באמת, למה לא? לכאורה, המשנה מורה שכדי שהחוץ יחשב, אני חושב בלשון של הגמרא, שלמדנו בפי גימול, אין זו קריטות, זה מה שרבנן אומרים, אין זו קריטות, לפי כל הנוסרות של התנאים בסיפור ארבע זקנים, אין זו קריטות, לכרות אותה במקצת, כתוב, לא זה נזריה, זה התיאם שלו, כתוב, ספר קריטות צריך לכרות, כאן היא עדיין מקודשת לו, בנוגע לבן אדם מסוים, אז לא. אז נשאלת מיד השאלה, אם הוא מגרש אותה חוץ מאבא, אז נכון שזה לא בוכים על זה, לא אכפת לה. אבל עקרונית, הגט לא קרת. זה לא נכון להגיד שכיוון שאבא, אבא שלה או אבא שלה, אסור לה וזה איסור קרת ואין קידוש נטופסין, זה לא נכון להגיד שאין איסור איש את איש. מראה ביבמות מפורש בסוגיה של איסור חלל איסור, שאם אישה נשואה, אז היא עכשיו אסורה לאבא שלה גם מדין ערווה וגם מדין אשת איש. יש איסור אשת איש חל על איסור ערווה, כי זה איסור כולל. אז עכשיו יש אשת איש, הוא בגרש אותה לכולם חוץ מאבא, זאת אומרת שלפי מה שהוא עשה, היא נשארת אשת איש כלפי אבא, זה כן משמעותי, באמת, זה לא, הגט לא חל כלפיו. אז הגט היה רק מקצת. לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, המשנה הזאת היא מפתיעה. מה שמשנה כאן אומרת זה ש, לכאורה, בלי לחשוב יותר מדי, זה שלא מעניין אותי אם הגט קרת לחלוטין והתיר אותה לכל אדם. מעניין אותי, כלומר, אם הגט התיר את הנישואין, התיר את הקידושין כלפי כל אדם, מעניין אותי אם אחרי הגט, בפועל, היא מוגבלת. רק להזכיר, זה היה החילוק שעשינו לפני דף בפי ג' עמוד ב', בין הדין של חוץ לפלוני, שזה היה דין בקריטות הגט, האם הגט הזה מתי לחלוטין או לא מתי לחלוטין, לבין הדין השני שנכלל באותו דבר, דין שני לפי הרמב"ן ברשב"א ולא ברמב"ם, להזכיר למי שזוכר, הרי זה גיט הכוונת שלא תשתי יין לעולם, שלא תוכי לבית אבא, זה היה דין מעשי, כן? אם הגט, הגט התיר, התיר לה לכל אחד, אבל בפועל היא מוגבלת על ידי הגט הזה, היא לא יכולה לשתות יין לעולם, אז זה מעבד דין אחר. כאן, לכאורה יוצא, שגם לגבי הדין של הרי את מותר לכל אדם חוץ מפלוני, החוץ מפלוני צריך להיות מעשי. חוץ מפלוני שאת יכולה להתקדש לו לולי השיעור. אז השיעור התיר, כלומר השאיר, מגבלה שכדאי, לא שאפשר להוריד אותו, כי בטח אפשר להוריד יותר, אפשר להתיר אשת איש קם כלפי אבא, וזה יהיה משמעותי לגבי נפקמין העקרונית, על כמה עבירות הוא עובר. כן? אבל אין נפקמין המעשית. אז כן, פתאום למדנו דבר שלא ידענו. שאם הגט לא התיר לחלוטין, אבל זה לא נורא, זה לא משנה. זה לא, היא לא מוגבלת מבחינת יכולתה לחפש חתן חדש, לא מוגבלת יותר ממה שמוגבלת בכל מקרה, אז זה קריטות. הייתי אומר שאם זה היה שייך לדין השני, אמנת שלא תשתי יין, כן? אמנת שלא, זה היה המחלוקת של הרמב"ן ברמב"ן. הרמב"ן אמר שאם אין שום יין בעולם, שהיא לא יכולה לשתות רק בגלל זה, כי שרפו את כל היין, מה היה מקרה? זוכרים? הרי את מגורשת ממני על מנת שלא תיכנסי לבית אבא, לבית מסוים. הבית נופל, אז עכשיו היא חופשייה. זה כן עכשיו לקריטות. אז גם כאן, אין משהו שהיא לא מוגבלת, היא לא מרגישה מקופחת בגלל שהיא לא יכולה להינשא לאבא. אבל עד עכשיו חשבנו שזה לא הדין, זה הדין של שתיית יין. אבל הדין של המנת שלו, או חוץ מפלוני, חוץ מפלוני היה שהגט איננה חותכת כמו שצריך. וכאן מתברר שאם הגט מתיר לכל מישהו שידוך ראוי, כל מישהו חתן פוטנציאלי בעתיד, לא משנה שהוא לא התיר כלפי אנשים אחרים. אוקיי, אז קודם כל זה חידוש, זה דורש איזושהי ריוויזיה בתפיסה שלנו, מה שיצא מתוך הסוגיה בעיקר בפי ג' סיפור של ארבע זקנים. אבל זה הסיפור קצת יותר מסובך. כי בעגר, לפני שני דפים, בפי ג' למדנו שם דין, שלפי רב אלעזר, שאומר שאפשר לתת גט בשיעור, אז הוא אומר שנודעים גט חוץ לפלוני, מה הדין? היא מותרת לאלמה ואסורה לפלוני. אמר הגמרא, מודה רב אלעזר, שאם היא נישאת לאחד מן העולם, והוא מת או גרש אותה, אז עכשיו היא מותרת גם לפלוני. והסברנו את הדין הזה. רש"י ותוספות אומרים שזה נתרוקנה, רשות, ואנחנו הסברנו את הדין, לא נחזור לדברים. שאל רב עקיבא איגר שמה, בגליון השס, בפי ג' עמוד א', דיבור המתחיל, מודה רב אלעזר, תמיר לי על השמטת הפוסקים ראשונים ואחרונים את זאת. למה דין הזה, מודה רב אלעזר, לא מצוטט בפוסקים? מה התשובה? זה רב אלעזר, אנחנו פוסקים כל חכמים. אומר, הרב עקיבא, יש גם נפקמינה לרבנן. כי לרבנן יש דרך ליצור גט חוץ לפלוני. הפלוני צריך להיות בן אדם שזה אסור לו בכל מקרה. טוב, תגיד, אז מה נפקמינה? יעשו לו בכל מקרה. הוא אומר, מה יקרה אם בעתיד הבן אדם הזה שעשו לו בכל מקרה יהפוך להיות מותר? איך זה יכול להיות? אז יש מקרה. המקרה של עבד ועקום, שזה מפורש במשנה. חוץ מעבד ועקום, עכשיו קראנו, הרי זה גט. הוא אומר, רגע, מה זה הרי זה גט? זה אומר שגם רבנן מודים שאפשר להתיר אותה לכל העולם, חוץ מעבד ועקום, זה בסדר חוץ מעבד ועקום, כי זה לא שיעור משמעותי. עכשיו, אחרי 5 שנים, העבד ועקום מתגיירים, העבד משתחרר ועקום מתגייר. היא אסורה בהם. למה היא אסורה בהם? כי היא התגרשה חוץ מהם. אז זה הגר הבין, זה פשט המשנה. הגט הוא כשר, כמו שכתוב בו. מה כתוב בו? חוץ מיאנקל ושמעון, שהם עבד ועקום. יום אחד בא ינקו ושמעון, הם עכשיו כשרים, ורוצים להתחתן איתה. אז מבודקים את הגט שלה, כתוב חוץ מיבד בעקום, אז היא לא יכולה להתחתן איתם. אז למה לא ציטו את הדין שמודה רב אלעזר, כלומר מודה כל מי שיוצר גט בשיעור, שאם בינתיים התחתנה עם מישהו אחר, שעכשיו היא כן יכולה להתחתן עם הפלוני, עם העבד ועקום. זאת הייתה שאלת רב קיבי איגר שנשאר בצריך עיון. מה ההנחה שלו? שהמשנה שלנו אומרת שאם מגרשים חוץ מאבא ואביך, אחי ואחיך, עבד ועקום, הגט כשר, כלומר, הוא חל חוץ מאותה רשימת חוצים. זה אומר שאותם פלונים הם אסורים בתור האיסור העצמי שיש להם ערווה או עקום או עבד, והם גם אסורים מדין אשת איש, כי זה היה חוץ, אז הם לא נכללו בגט. אז הם אסורים פעמיים. יהיה נפקא מינה, מעניין, כמו קודם זה נפקא מינה כבר, עקרונית. הם אסורים משתי סיבות. למדנו שאי אפשר לתת גט החצאין. כמה שבלן שאפשר לתת גט החצאין, אם החצי הנשאר, הוא לא נורא משמעותי. לא הסברתי, רק סיכמתי את המשנה. אז לעשות חוץ, שמצליח להיות חוץ, למי שבינתיים, בכל מקרה הוא חוץ, בגלל סיבה נוספת, זה לא נקרא שיעור. אז הגט קורת, כי כנראה, מה זה נקרא גט קריטות? גט שקורית לכל מי ששייך לכרות לו. אוקיי. זה פשט המשנה. וזה רבי עקיבא איגר הסיק מסקנה שאם יום אחד הסיבה האחרת, הערווה, תסתלק, לכל ערווה לא יכולה להסתלק, אבל יש גם מקרה שערווה מסתלקת, אבל הסיבה נוספת, העבדות והעקומות, יסתלקו, אז האיסור אשת איש נשאר פה, והיא תהיה אסורה להם גם בתי. זאת הנחה שלא, הוא שאל שאלה, השאלה היא לא נוראית, למה הפוסקים לא פסקו? זה לא נורא. יהיו שאלות, עוד מעט נראה שאלות יותר רציניות. יש גם מקרה של ערווה זה ככה, שמובע בגמרה. הוא אמר לה, ראי זה גיטך, חוץ מי בעל אחותך. כן, מבעל אחותך. זה חקירה, זה ספק בגמרה. לפי הצד שבגמרה, גם זה נקרא חוץ לא רציני, כי בעל אחותה ממילא אסור לה. הוא אסור בשתי אחיות, אז כל זמן שהוא נשוי לאחותה, הוא אסור בה. אבל אם מת אחותה, אז הוא מותר בה. אז אותו מקרה יכול לקרות, לפי רק פיצת אחת בגמרה. השאלה מעבד ועקום זה יותר מעניין, כי שם נסק במשנה שהגט קשר, שאין זה שיעור. אבל יש גם צד בגמרה שגם חוץ מבעל אחותך זה לא שיעור. זה בסדר? אז מה יקרה? מה, לפי ההנחה שפיר איגר, הגט חל ולא כולל אותו, אז בשבילו היא עדיין אשת איש, ואז כשהאחות תמות, ועכשיו אין איסור של שתי אחיות, אבל עדיין יש איסור של אשת איש, נפקא מינה. אני לא שואל שאלה, למה הפוסקים לא הביאו אותו? בסדר, לא הביאו. אבל זה יהיה, לפי רב עקיבא איגר, זה מה שכתוב במשנה. אוקיי? זה הפשט של רב עקיבא איגר. עכשיו, השאלה. למה שיהיה דין כזה? אני חוזר על השאלה המקורית, אבל ביתר חומרה. אם למדנו שגט שמשאיר משהו מחוץ ליכולתו איננו גט, עכשיו רב עקיבא איגר טוען שכאן הגט באמת, וגם יש כאן נפקא מינה, הגט באמת משאיר משהו מחוץ ליכולתו. הגט הזה היה יכול להתיר אותה לכולם, כולל גם לגוי. מה זה אומר להתיר לגוי? הוא היה מתיר את איסור אשת איש כלפי הגוי, והוא לא עשה את זה. תגיד, זה לא משמעותי, זה יהיה משמעותי, יום אחד הוא יתגייר, ואז יהיה משמעותי, והאמת, מה זה אכפת משמעותי? הגט לא קרת את כל מה שהוא יכול לכרות. אז למה המשנה אומרת שזה קשה? זה בעצם דורי שיון, הדין נראה מוזר. הרבנן מתנגדים, עוד פעם, צריכים להיזכר קצת, בגמרא בדף פ"ג, חלק מהטענות. איפה מצאנו, אין זו כריתות. והתורה אמרה, לכרות. אולי שיצא בעצם מכל הטענות, אבל צריכים לעבור על הרשימה של הטענים, אולי חלק יותר חמורים ויותר פחות חמורים. אבל בסופו של הדבר, אנחנו סיכמנו שגט, שלא עושה עבודה טוטלית, שהיא לא קורטת את כל החוטים בינה לבין הבעל, כאן נשאר חוט, הבעל עדיין מחזיק בה, לעניין הגוי. תגיד, אז מה? לא משנה, אז מה? הגט לא קראת את השריד, את החוט האחרון, מתוך הקבל העבה שפעם היה, כאן נשאר עדיין חוט דק מאוד, באמת דק מאוד. הוא חוט תיאורטי. אבל זה חוט, אז איפה יש כאן קריטות? זאת השאלה. אני יכול להגיד, זה לא שאלה טובה. תשובה היא שאוקיי, חוטים דקים מאוד, הם לא חוטים. אנחנו דרשנו קריטות טוטלית, הכוונה היא קריטות כמעט טוטלית. וזה החוט שאוסר אדם, אוסר אישה, לבן אדם שהיא כבר אסורה לו, זה לא חוט, זה לא מקשר אותה לבעלה. לפחות מנטלית זה בטח לא מקשר אותה לבעלה. היא לא צריכה לחשוב על בעלה, כי באמת היא לא חושבת על בן אדם הזה. אתה יכול לטעון, אבל יש כאן חומר למחשבה. שאלה של יאיר. עצם זה שיש ספק באמרה לגבי בעל החותך, מוכיח נגד הפירוש כרגע במשנה, תחכה. אני באמת לא מבין כרגע אחד למה אתה אומר את זה, אבל אנחנו נעבור על כל המקרים במשנה, ונראה אם זה נכון או לא נכון. כרגע לא חשב זה נכון. אבל תחכה שנגיע לגמרה. מיתם אני לא חולק עליו, אני עוד בעת החלוק עליו, אל תדאג. אבל מיתם אני רוצה להבין את, את מה שהוא אומר. יש יתרון בקבי רגע. זה פשט הפשוט במשנה. אם אני נותן גט חוץ וזה כשר, אז נכון מה הפשט? מה שנתתי כשר, אני נתתי גט חוץ, אז זה כשר שהוא חוץ, אז החוץ באמת חל. הוא נתן הגט, הגט שהוא נתן כשר, לא גט אחר. הגט שהוא נתן, היה כתוב בו חוץ, אז זה מה שחל. אם זה לא חל, זה לא חל. אם זה כן חל, זה חל. אבל זה לא חל יותר ממה שהוא נתן. נכון. אז זה מה שכרגע הבין. הוא אפילו לא חשב שיש פשוט אחרת. זה היה ממש פשט המשנה פה. אז כרגע עצמו יש תשובה. לא נמצא בגיליון השעס. הוא שאל שאלה אחרת. לגבי השאלה שאני עכשיו שואל, הוא עונה בחידושים. לא זכר מאיפה זה לקוח, אבל היום יש כרכים שנקרא חידושי רבי לייגר. הוא לא כתב את זה בדיוק, הוא עשו את זה מכל מיני מקורות שונים. התשובה שלו באמת זה פירוש חדש בפרק תשיעי. זה פירוש חדש במשנה הראשונה. אנחנו עד עכשיו הבנו שהפסול לפי רבנן זה בגלל שהגד לא קראת מספיק. וזה מבוסס, כמו שכתוב בגמרא בפי גימול, על המילה קריטות. קריטות פירושו ניתוק טוטלי. כרגע אומר, לא, זה מבוסס על משהו אחר. הוא קצת דורש, א', הוא דורש פסוק, ב', הוא דורש פסוק אחר מה שכתוב בגמרא. טוב, הוא יגיד שזה איכשהו נכנס לגמרא, אני לא יודע בדיוק איך. הוא אומר שהלימוד הוא ככה. וכתב לה ספר קריטות, ונתן בידה, ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר, אז הפסוק ממשיך. כזכור, מי שזוכר את מה שלמדנו, מי שזוכר את הפסוקים, הסיפור בפסוק הוא ארוך מאוד. הפסוק לא בא בעיקרון לתת לנו דיני גיטין, אלא לתת לנו בסופו של דבר דין מחזיר גושתו. כתוב שאדם נושא אישה, מצא בבית דבר, הוא מגרש אותה, היא הולכת, הוא מתקדש למישהו אחר, היא מתקדשת ממנו, לא יוכל בעלה הראשון, שוב לקחתה, להיות לו אישה אחרי אשר הוא תמה. אז אגב בעצם דורש ככה, כתוב נתן לספר, כתב לספר כתות. ונתן בידה ויצא ברכה לאיש אחר. אז לומדים מזה שספר כתות צריך לאפשר ויצא והייתה לאיש אחר. המדד איננו שספר כתות צריך לכרות. כלומר, היא לא יצאה מספיק מביתו. אלא היא לא יצאה מספיק בביתו, כיוון שהיא לא יכולה ללכת ליוש לאיש אחר. זה לא סותר את מה שלמדנו בעבר. זה רק ניסית קצת את המרכז. הסיבה שאין כאן קריטות, היא בגלל ש... זה כזה אתה כתוב, אני הייתי אומר שיש כאן קריטות. אז מה אם יכלו לנסה למישהו? לא, הדרך לדעת אם היא עדיין מחוברת או קרוטה מבעלה הראשון, זה אם היא יכולה ללכת לנסה לאיש אחר. ולכן זה הדין של המשנה הזאת. המשנה אומרת שאם זה, אם אני קורא את זה ככה, אז כמובן שהפסוק רק התכוון להגיד שהיא מתגרשת, ועכשיו היא הולכת ומתחתנת עם איש אחר. מי זה האיש אחר? כל איש אחר. אבל מי זה כל איש אחר? רק אלו שהיא יכולה להתחתן איתם, אם היא אף פעם לא התקדשה. כלומר, רק אלו שהם בכלל מועמדים. הגט צריך לתת אותה במצב של מה שאנחנו קוראים היום, רווקה, פנויה. זה לא כולל אתר לאבא ולאביך. אז לכן, לכן זה המדד. גט שמה שהוא השאיר, זה איסור אשת איש לאדם שהוא עדיין אסור, זה בסדר גמור, למרות שזה נכון שזה משאיר משהו. אבל לא כתוב בפסוק שאסור להשאיר משהו. אסור להשאיר אי יכולת ללכת ולהיות, להתחתן עם איש אחר. מה הפירוש הביטוי איש אחר? רשימת הרווקים. או בדין דגמר גם אדם נשוי הוא רווק, כן? רשימת הפנויים. לא כולל הרעיות. זה חידוש גדול של פירי עגר, שיפרנס אותנו בהמשך. אני מניח שהשאלה שאתה שאלת אותי לפני כמה דקות יעיל. מקבל את תשובתו עכשיו? למרות שאני לא חשבתי על השאלה, אבל אם אתה מבין את השאלה, אז תחשוב אם זאת התשובה. רב קירא יסביר את החקירות בגמרא, בגלל הנקודה הזאת, זאת החקירה. האם בן אדם, שהוא כרגע אי אפשר, נגיד, אתה שאלת אותי על בעל אחותה, אדם שהוא לא כרגע פנוי לה, אבל הוא פנוי פוטנציאלי, זאת החקירה של הגמרא. צריך שויצא והייתה ביום מן הימים איש אחר, או ויצא והייתה מיד, ראויה להיות מיד לאותו איש אחר. וכרגע לומד את כל הסוגיה במשקפיים החדשות האלו. אל תשאל אותי האם יש קשר בינה, או אל תשאל אותי ישיר האם יש קשר בינה לבין בעלה. תשאל אותי האם יש לה פתיחות טוטלית לאנשים האחרים, תוסיף, הראויים. אם לא, אז כן, זה גם לא קרת, כדי לחלקת הגמרא הקודמת. אבל המדד של הקשר שלה לבעלה, זה הקשר אפשרי למישהו אחר. האמת זה רעיון יפה גם מבחינת הפשט. מתי אישה קשורה למישהו? כשהיא לא יכולה להתקשר למישהו אחר. התוכן, תגיד, זה לא רומנטי, זה באמת לא רומנטי. אבל לפחות בפחות הדין הזה, התוכן, לפחות התוכן המינימלי, של קשר לאיש פלוני, זה האי יכולת להיות לאיש אחר. הפכנו את היוצרות, זה לא שאם את מקודשת, את אסורה למישהו אחר, אלא אם את אסורה למישהו אחר, אז את מקודשת. הדברים הם הדדיים. אז זה מה שהתורה כאן דרשה. אדם צריך לשלוח את האישה, צריך לשחרר אותה. מה זה לשחרר אותה? להגיד לה, צאי והתחתני. אם יש אנשים שהיא אומר לה, צאי והתחתני, אבל לא להם, אז הוא לא שלח אותה. אם יש אנשים, הוא אומר להם, לא להם, אבל הם לא ברשימה, אז הוא לא, אז בסדר כמו, אז הוא לא עסק לו. שאלה הרי, עדיין יש קרובים שלו שנסרים עליה, גם אם הגט מוחלט. נכון. נכון. אתה חוזר בך מהשאלה, או אני צריך להגיד את המילים בדיוק שאמרתי לפני דקה עוד פעם. ויצא והייתה ואיש אחר, זה לא תפקיד הגט להתיר לה את כל העולם. זה התפקיד של הגט להתיר לה את כל העולם, שמבחת התורה הם ראויים להיות הבעל. היה לנו גם אחד מן הזקנים, לא מהבת הזקנים, אלא מששת הזקנים אמר את זה. אנחנו לא קראנו את זה בכל רם, באחד משום אלו, אני מניח שקראתם את הגמרא, רבי יהושע מקיש קודמי הוויה הראשונה לקודמי הוויה הראשונה, בפגין לנו בית. רבי יהושע אמר, בגלל לימוד אחר, בגלל זה, ויצא והייתה, שהגט צריך להחזיר אותה למצב של לפני הקידושין. גט הוא ריסט. אז לאבא שלה, או לאבא שלו במקרה הזה, איסת זה לא אבא שלו. בסדר, הגט צריך לאפשר לה חופש בחירה בנישואין. אבל לא תפקיד של הגט להתיר איסורי תורה, התפקיד של הגט זה להתיר איסורים שלו. יפה, זה התשובה לשאלה שלך. אני מחכה שתודה, הראל, שהשאלה לא הייתה שאלה כל כך טובה. תגיד שאתה מתחרט ששאלת. מודה ועוזב ירוחם. כפי שאנחנו נראה, בעצם יאיר כבר שאל, ואני רמסתי לתשובה, הרעיון של רבי עקיבא איגר יסביר הרבה. זה לא, זה רעיון, מחוץ לזה שהוא נאלץ להגיד אותו בגלל הנחת הקריאה שלו, אבל ולכן הוא צריך להגיד שזאת התשובה, להסביר את המשנה, אבל זה יסביר הרבה בהמשך. אולי צריכים ללמוד מחדש את כל הגמרא מההתחלה, ואולי זה ישנה דברים. אני לא יודע, זה מהפכני. אנחנו לא הסתכלנו קדימה, כששאלנו מה ספרת רבנן, הסתכלנו אחורה, לראות אם הוא ניתק את מה שהיה. כי הוא אומר, כדי לדעת אם הוא ניתק את מה שהיה, הסתכל קדימה. אם היא יכולה ללכת קדימה, אז הוא ניתק את מה שהיה, מה שהיה בעבר. מיקי, וכרגע כריתווה בפיבט, קידושים הם עושה וגירושים הם מטר. תן לי לשנה לחשוב על זה. אמרנו בדף פיבט, מחלוק את הריתווה והרשבה, שלפי הריתווה לא אומר בדיוק מה שאתה אומר, הריתווה אמר שגירושים שלא מתירים הם כלום. אז אם זה לא התיר לאף אחד, זה כלום. גם לרב אלעזר. והיה גם שם הנחה הפוכה, שגם קידושין שלא אוסרים לאף אחד, אז אין כלום. רעיונית זה דומה למה שמעתי עכשיו, אבל זה לא אותו שיטה. זה הקצה השני של הסקאלה. הריטב"א אמר שאם זה לא מתיר לאף אחד, זה כלום, ולכן אפילו רב אלעזר אומר ככה. עכשיו אנחנו אומרים שלרבנן, לרבנן, אם זה לא מתיר לכולם, זה כלום. כן? זה הקצה השני. אפילו רב אלעזר מודה, אתה צודק, במושג זה אותו דבר. גט זה מתיר. וזה אומר, אפשר להתיר קצת. רבנן אומרים, גט, כיוון שכתוב, או כריתות, או זה, או, כלומר, כתוב משהו, אז גט צריך להתיר לגמרי. גט צריך, אבל גם כאן, תשימו לב שגם כן השתנה כאן משהו, לא שגט צריך להתיר, אלא לאפשר קידושין. זה לא בדיוק אותו נושא, יש קושיית אחרונים על המשנה שלנו, אני אזכיר אותו, לא התכוונתי לדבר עליו. במקרה של עבד, לא, במקרה של גוי, סליחה, במקרה של עבד, הרמב"ם פוסק, זה רמב"ם בעיותי, יכול להיות שהוא לא התכוון, אבל פשט המילולי של הרמב"ם, זה שאיסור ישראל, ישראלית, איסור אישה יהודיה לעבד, הוא איסור דרבנן. שון של הרמב"ם דברי סופרים. צריך לרבנן, אז איך מדיור היית הגט לא חב? התשובה היא שלא שואלים אם הגט משאיר, כי הגט שואל חוץ לעבד, משאיר עליה איסור דיורייטה של אשת איש, מה שלפני כן לא היה איסור דיורייטה בכלל, רק איסור דרבנן. התשובה היא, משנה מדויקת, כל שיש קידושין תופסין, כל שיש לה עליו קידושין, כל שאין לה עליו קידושין. המדד לא, זה לא אם הגט התיר לכל מי שאפשר להתיר, אלא אם הגט אפשר קידושין לכל מי שאפשר קידושין. זוכרים? החקירה שלנו המקורית לפני 6 שבועות, לפני ראש השנה, האם מה שמעניין אותי בסוגיות אלו, תפקיד הגט בתור מתיר, איסור אשת איש, או הגט בתור שילוח, בתור מוציא מרשות שלי, והוא מאפשר, מה שעכשיו חודש, מאפשר רשות אחרת. אבל, אז מיקי, אתה צודק לגבי הרעיון הכללי. אבל מדובר, שם זה רבנן, כאן זה רבי, שם זה רבלזר, כאן זה רבנן, שם זה האם צריכים בכלל מעטיר, וכאן זה האם צריכים 100% של מעטיר. אבל חוץ מזה, זה אותו מהלך מחשבתי. טוב, אנחנו נחזור לראות את רגע בתוך הסוגיה, אבל אני מיד רוצה לציין שיכול להיות שהוא לא צודק, וזה בכמה רמות. קודם כל, לגבי השאלה שהוא שאל, אז יש אחרונים, רבל, זה מצוטט בחידושי הגרח, ועוד, ורבי סזלמן, ועוד מישהו, אני לא זוכר בדיוק מי, שאומרים תשובה מקומית לשאלה שלו, שקראתי מהגליון השס, בדף פי בית. הוא שאל ספציפית על עבד ועקום. אז רבל ולענה, אני מביא את התיאור, אז לא בטוח שאני מבין אותו, אני מצטט אותו. רבל ולאמר שזה לא באמת נכון שיש איסור אשת איש לגוי. עכשיו, מה זה אומר שלא נכון? זה כן נכון, זה גמרא מפורשת. הוא אומר, כנראה שמשהו כמעט רעיוני שם, אשת איש זה מושג של קדושת ישראל. הסיבה שגוי אסור בישראלית אשת איש, זה בגלל שיהודים אסורים בה. זה לא איסור עצמי, זה טרם כזה. כיוון שהיא אסורה, כתוב ראיך בפסוק, כיוון שהיא אסורה, אשת ראיך אסורה לראים, אז אשת יהודי אסור ליהודים, זה לא אמור לכלול גויים. אבל יש דין נוסף, שכיוון שהיא אסורה לכל היהודים, אז היא אסורה גם לגוי. אני קראתי את זה, לא בדיוק הבנתי על מה זה מתבסס, אבל לפי זה יש תשובה לשאלה. אם נותנים גט, במקרה הזה רק, היא מותרת לכל אדם, חוץ מעבד ועקום, אז כיוון שהיא מותרת לכל אדם, אז היא לא אשת איש בשביל עבד העקום. ברגע שהיא מותרת לכל יהודי, אז היא אוטומטית מותרת מדין אשת איש, גם לבד ועקום, ולכן החוץ הוא כלום. זה לא נכון שהיא נשארת אשת איש כלפם, ואחרי הגירות שלהם היא עדיין תהיה אשת איש? לא, היא באמת מותרת מיד. אייגר, כי אייגר טען בהיגיון פשוט שחוץ זה חוץ, אם הוא נתן גט חוץ לעבד, אז הגט חל חוץ מעבד. נכון, הגט חל חוץ מעבד, ואז עבד בכל זאת מותר. כלומר, הגט לא יתיר כלפי העבד, הגט יתיר כלפי ישראל, אבל באמת, אם זה מותר ישראל, זה מותר גם לעבד. זה וולט, כנראה יש איזה בסיס, כי זה לא רק עובר לבו, זה גם מסור זלמן וגם אחרים. אני אומר, זה תירוץ מציאותי, זאת אומרת שבעיקרון החידוש, ההבנה, ההיגיון שבקיב אגר הוא צודק, נפקים נהיה לגבי בעל אחותו. זה נכון, שגט חוץ, שחל, לפי המשנה הזאת, הוא חל כמו שהוא חל, הוא חל כמו שכתוב. אבל בפועל זה לא יישאר בן אדם שאסור, ואז נוכל להתיר אותו אם היא תנסה למישהו אחר, ואז נתוקן הרשות ואז נמותר אותו. זה לא יקרה, כי אם הגט חל חוץ, אז החוץ מתפטר לבד. תמצא לי מקרה אחר, או מקרה תיאורטי ששאלתי. אז חוץ מאבא, חוץ מאבא באמת חל חוץ מאבא. והיא אסורה לאבא גם מדין אבא וגם מדין אשת איש. כאן היא נפקמינה, אבל רב קיגה צודק, יש שני איסורים. יש נפקמינה לגבי אם יתרו בו על זה ולא יתרו בו על זה, או יתרו בו על שניהם, אולי יביא שני קורבנות, טוב, זה לא. אם יתרו, צריכים להתרות, יש נפקמינה, אפשר להתרות פה מדין אשת איש, ואז הוא יהיה חייב קורבן מדין אשת איש. בפועל יש כאן שני איסורים. זה רב קיגה צודק, אבל למעשה, במקרה שמעניין אותנו, המקרה של איסור שיכול להתפתל אחר כך, וזה עבד ועקום, עבד ועקום זה מקרה מיוחד. זה מחלוקת אחת, כלומר, זה תירוץ מקומי לקושיה בדף פי ב' שפקיע בעגר. אבל אני רוצה להגיד שיש גם אפשרות, שראיתי סבירה, שבקיע עגר לגמרי לא צדק. יש בקיע עגר יתרון אחד, שדין הגט הוא מובן, גט שחל, גט שכתוב בו חוץ, והוא חל, היגיון הפשוט הוא שהוא חל בחוץ. אז אם כתוב במשנה שהגט חל, וכתוב בו חוץ מאבא, בחוץ מעבד, אז העבד לא נכלל, זה לא חל בשבילו, עדיין אשת איש. מה שהיה קשה לנו, והיו צריכים אז להביא את המגן נוסף זה, אז למה זה חל? אם הגט באמת משאיר מישהו בחוץ, אז אני חשבתי מתוך המשניות, מתוך המשנה הראשונה, שזה לא צריך לחול בכלל. אז זה בעגר תרץ. אני רוצה לראות אפשרות ההפוכה. בואו נאמת את זה. אם כתוב משנה שזה חל, זה בגלל שזה לא שיעור. זה לא שיעור בגלל שהוא לא בחוץ. עכשיו אתה צריך להסביר לי למה הוא לא בחוץ. כלומר, אם נותנים גט לאישה, חוץ מאבא, אז הגט חל ומתיר אותה גם לאבא. וזאת הסיבה שיש כאן קריטות. עכשיו אני לא צריך לעשות רוויזיה למה שאני יודע כבר. המשנה הראשונה זה בסדר. רבנן אומרים שהגט היחיד שיכול לחול זה גט שמתיר את כולם לכולם. את האישה לכולם. גט שכתוב בו חוץ מאבא, זה גט שמתיר לכולם, כולל גם אבא. שאלו אותי למה? זאת השאלה. רב קיגל לא הבין את הלמה הזה. אז מה התשובה? זה לא כזה, לא כזה קשה. כיוון ש... למרות שאני חוזר רק לנקודה אחת כדי שיהיה קושה אמיתית. למרות שזה לא שאי אפשר שאבא יהיה אסור באשת איש. איסור אשת איש חל על איסור ערווה. אז יש כאן משהו להתיר, זה הותר. כי אם נותנים גט עם חוץ, אז אם החוץ הזה בפועל מגביל אותה, אז זה גם אמור לחול, וכיוון שאמור לחול, זה לא חל בכלל, כי אין פיתות. אבל אם הגט בפועל לא מגביל אותה, אז אני אומר, א', אז הגט קורית, כמו שבאנו לפני כן, הגט הזה עושה עבודה טובה. כיוון שהוא עושה עבודה טובה, אז מעין כבן דפסקה פסקה, אז הגט חל, וכיוון שהוא חל, אי אפשר לעשות שם אשת איש במקצת. כיוון שמצד אחד הגט קורטת, אם היא קורטת, אז לא תלוי במה שאתה אמרת, אתה לא יכול להגביל אותו. ברגע שהגט קורטת, אז הוא מטיל גם למי שאתה ניסית להוציא אותו מן הכלל. אז תגיד, נו, אבל אני מנסה להוציא אותו מן הכלל, אז אני מנסה להגיד שהיא לא תכרות. אז כאן יש איזשהו פער. כיוון שאני, כדי להגיד שהגט הוא מקצתי, כדי שהגט הוא בעל חיסרון, אני חושב שצריך להיות חיסרון משמעותי. חיסרון שהגט אסר אותה על מי, על מי שהיא רוצה שיהיה מותר לה. אבל אם כל מי שנאסר ידי הגט הזה הוא ממילא אסור לה, אז אני לא קורא לזה לגט חלש. זה לא גט עם שיעור. זה לא גט עם חוסר קריטות. כי הוא קראת כל מי שאפשר, לחוט בפועל. וכיוון שכן, הגט קשר. אם הגט קשר, אז מי יצא לשנות דיני גט? הגט קשר הופך אשת איש לפנויה. ופנויה, כמו שאמרנו ברב יוסי, אם זוכרים את השם, אין דבר כזה מותרת לזה ואסורה לזה. במילים למדניות, אין שם אשת איש במקצת. כלומר, זה הפוך מקבגב. גיגר אמר שברור שהוא מקבל רק מה שהוא ביקש. ולכן צריכים להגיד ש... בכל זאת, זה נקרא קריטות. אני אומר ש... הוא לא מקבל את מה שהוא ביקש, ולכן זה קריטות. אבל אז כל הנפקא מינה של גיגר לא קיים. אז אם העבד הזה יתגייר, אז היא מותרת בו. כי הוא באמת לא אשת איש. היא לא אשת איש בשבילו, כי הגט התיר את איסור אשת איש. ולא צריכים להגיד כמו שרב ולבל אמר. לא, לא, לא. הגט התיר. העבד אסור באשת איש. והיא לא אשת איש כי היא גרושה. כי הגט התיר. הוא אמר לא, אז הוא אמר לא. אבל כיוון שהגט חל, הוא חל לחלוטין. מחפשים, 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 ויש מי שאומר את זה, וזה המאירי בסוגיה. המאירי, אין ראשון שאומר מפורש כמו רב קירגר. אבל המאירי אומר מפורש שלא. הקטע הכי מפורש, במקום לדייק במילים, אפשר למצוא את זה בצורה מפורשת ממש. הקטע הכי מפורש במאירי נמצא בתוך הגמרא באחד מהמקרים. לפני שאנחנו נבוא הכל הרשימה של השאלות בגמרא, אז רק את המקרה הזה בשביל הלשון של המאירי. המאירי כותב על המקרה של... רגע. דבר מתחיל, אמר לה חוץ מן הנולדים. אחד מהמקרים בגמרא הזה, הוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מהנולדים, איזה עובר. שעת הגמרא, טוב, נעבר על זה שעת הגמרא. בסדר, ספק. במקרה, אגר מדבר על המקרה הזה, סליחה, המאירי. מאירי מדבר על המקרה הזה, והוא כותב, יראה לי שאם אין כאן מעוברת, שיאמר עליה כן בפרט, אינו שיעור. כן, חוץ ממי שיבלד בעוד 10 שנים, אז זה התיר לכולם. זה אומר, זה דבר פשוט. הגמרא מדברת על זה שיש כאן, השאלה היא מה המעמד של חצי בן אדם. חוץ ממי שכרגע לא יכול להתחתן, אבל הוא כאן. אוקיי. וכן יראה לי, אני צריך להתחיל מכאן, בעבד, שאפילו נתגלה דעת רבו לשחררו, הגמרא מדבר על מצב שעתיד להשתנות. הגמרא מחלקת בין קטן שעתיד לגדול, לבין עבד שאולי יתגייר. כי עבד מי אומר שהוא יתגייר, אבל קטן ודאי יגדל. אז הוא אומר, זה לא סטטיסטיקה. גם אם העבד נתגלה דעת רבו לשחררו, אנחנו יודעים שהוא ישתחרר. וכן נוכרי שנתגלה דעתו להתגייר, שאף הוא פיכן אינו שיעור, פה הוא בשעת הגט, מי אינו שיעור. טוב, זה לא מעניין אותנו כרגע, מיד נדבר על כך. כיוון שעכשיו הוא גוי, והוא לא בתהליך של גיור, אין דבר כזה תהליך של גיור, גיור זה מהפכה. אז גוי זה כן, זה לא שיעור, כי הוא לא יכול להתחתן. בקטן, תגיד הגמרא, שאולי כיוון שהוא עוד מעט יהיה גדול, אז גם עכשיו זה שיעור. למרות שאולי הוא לא יגדל, אולי הוא ימות. לא משנה, זה לא סטטיסטיקה, זה האם יש כאן משהו אמננטי. והוא הוסיף אמיר את המילים, שבגוי ובעבד זה לא שיעור, הול בשעת הגט מי אין השיעור, ויכולה להינשא להם אחר שנשתחרר ונתגיים, שלא היה התנאי כלום. זה מפורש, זה לא כבגע. הוא אומר, כיוון שבגוי זה לא שיעור, אני קורא את זה הפוך, אין התנאי כלום, השיעור הזה, לא שהשיעור הזה הוא לא בעייתי, זה לא שיעור, זה שום דבר. ולכן, אחרי שהעבד ישתחרר והגר יתגייר, הגוי יתגייר, יכולה להינשא להם. כי גרגר הניח את דבר פשוט שהיא לא יכולה להינשא להם, כי השיעור הוא לא שיעור הפוסל, אבל הוא כן שיעור שחל. והוא אומר, אין השיעור כלום, לא היה התנאי כלום. זה לא שזה לא שיעור הפוסל, זה לא פוגע בקריטות, לא. זה לא שיעור בכלל, להשאיר מי שאיננו כאן מחוץ לחדר, זה לא להשאיר אף אחד מחוץ לחדר, ולא ישארת אותו מחוץ לחדר. אז לכן הוא כלול בכוח הגט להתיר. אז יש כאן מחלוקת, בין, לא נעים להגיד מחלוקת בין ראשון ובין אחרון, אבל זה מחלוקת בין המאירי, כל מי שאולי מסכים איתו, לא מצאתי ראשונים מפורשים, לבין הרקי ועגר, לכל מי שיסכים איתו, לא מצאתי ראשונים מפורשים, האם הגט חל עם השיעור, אבל זה בסדר, או שזה בסדר כיוון שהגט לא חל עם השיעור. כן, וזה שינוי טוטלי בהבנת הסוגיה הזאת, זה הבדל בהבנת המילים. כתוב במשנה, כשר, זה כשר כי לא שיערת, או זה קשה בגלל שלמרות ששיערת, לא חיסרת בקריטות. כן? זאת השאלה. שאלות. חוזר. אופס. רגע. המחשב בורח לי. איפה היינו? וקיגה קריד. הראל מדבר, לא איתי. יאיר. אולי ניתן לנסח כך. כיוון שלא תופסין הקידושין באבא, לא ניתן ליצור מצב שבו רק האבא יהיה אסור באיסור אשת איש. איסור אשת איש על האבא יכול להיווצר רק כאשר היא איסור נוצר אנשים נורמליים. זה דומה קצת למה שאמר הגריז לגבי האבן. כן, זה דומה, אבל זה דומה יותר מדי. כלומר, יש לגריז סיבה מיוחדת להגיד את זה, שאיסור אשת איש לא חל על גויים בעיקרון, בעצם. אתה רוצה להגיד שאיסור אשת איש לא חל על עריות בעצם. כל הסיבה שהגמרא אומרת שיש איסור אשת איש כלפי האבא, זה בגלל שאנשים אחרים אסורים. טוב, אני לא הבנתי את הגריז, אז אני לא יכול להגיד שאני לא מבין אותך, אבל אני הבנתי את הגריז יותר טוב מאשר הבנתי אותך. למה שזה יהיה נכון? למה? הגמרא דנה מדין, אין, יש איסור חל על איסור. כי האב אמינו הוא שכיוון שהיא כבר אסורה, אז לא תהיה עוד איסור, ואומרים, לא, זה איסור כולל. כלומר, איסור אשת איש חל על כולם, לא על אחרים וגם עליו, על כולם. אז איסור כולל חל על איסור פרטי. אני מבין את המילים שאמרת. אולי זה לא יפה, לא מקובל במוסדות שיש להם שאיפות בוסקאיות לשאול במה היגיון, למה זה נכון. מספיק שאומרים את זה. טוב, אני כבר התקלקלתי. אני רוצה להבין למה שנכון, שאם אני מקבל את זה שאפשר לעשות שיעור, אבל לשאיר אנשים אסורים, אז זה בכלל לא חל. טוב, תגיד את הסיבה שאני אמרתי. כי אם הגט חל, אז באמת זה מתיר. תראה, יש רק שני אנשים בעולם. אנחנו מכירים באי בודד. יש שני אנשים, אחד הוא פנוי ואחד זה אבא שלה. והפנוי מקדש אותה. טוב, אתה אומר שיש אנשים אחרים. יש אפס אנשים. זה לא יכול להיות. טוב, אין לי מקרה, אבל... טוב, אני חושב שההסבר, מה שאתה אמרת, זה יהיה ההסבר שאני אמרתי. כי אחרת אין לזה הסבר. אז אני מחכה לשמוע את ההסבר. אוקיי? אז זה היסוד. עכשיו למדנו את המשנה. אפילו לא התחלנו את הגמרא. זה היסוד. השאלה, לפי אביקאיגר, בעצם עשינו רוויזיה. אני אומר, לא גדולה, לא... אבל זה מהפכנית. שינינו את הפוקוס של כל מה שלמדנו בחודש האחרון. וזה נבע מכך שיש לו הנחה מסוימת לגבי קריאת המשנה הזאת. אם קוראים את המשנה בצורה אחרת, אז עמד לא מגיעים לחידוש השני שלו. משנה פשוט אמרה שלשייר אדם לא רלוונטית מחוץ, זה כאילו לא אמרת כלום. ולכן הגט חל, אם הגט חל, זה כבר גם מתיר כלפיו ברמה התיאורטית, למרות שמעשית זה לא היה שום נפקא מינה. ואז בעתיד יכול להיות שיש גם, יהיה גם נפקא מינה. אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את הגמרא, כדי להתבשם. זו גמרא מעניינת, לא, אני לא אעיר על כל נקודה שאפשר להעיר עליו, אבל וזה אפילו בלי ראשונים כמעט. כמו יש הרבה גמרות כאלו, שהגמרא שואלת רשימה של איבאיות, והתפקיד שלנו זה להבין מה... מה הנקודה הלוגית? כי יש כאן שרשרת. אם ככה, אז ככה. אבל אם אתה אומר ככה, אז מה עם מקרה הבא? ומה מקרה הבא? ומה מקרה הבא? צריכים להבין את הפרוגרסיה, את התהליך, מה מחפשים, מה מנסים לברר. אז נעלה כמה נקודות מעניינות, אני חושב, שבגמרה הזאת, שיש כאן 7, 8, 9 חקירות שונות, חלקם בזהות, ואחר כך בתוכן. חלק מהם זה חוץ מאנשים מאוד מסוימים, כל פעם, האם זה שיעור, אם זה שיעור, זה שיעור, ואחר כך, לא חוץ אנשים, אלא חוץ דינים. חוץ מירושתך, חוץ מהפרת נדרייך, חוץ מתרומתך, חוץ מזנותייך, יש מקרים כאלה. מקרים הראשונים. שואל הגמרא, בא מן הרב מרב נחמן. שורה הרביעית, השלישית, הרביעית בגמרא. חוץ מקידושי קטן מהו? חוץ מאדם שזה אסור, זה בסדר. מה אם חוץ מאדם לא שהוא אסור, אבל אדם שאין לו קידושין עליה, אבל זה זמני. לא גוי שאין לו קידושין עליה, אלא קטן. שהוא כרגע לא ומחר יהיה. הגמרא תגיד עוד מעט את החילוק שכבר קראנו במאירי. גם גוי זה זמני, הוא יכול להתגייר. גוי זה לא זמני. להיות גוי זה לעולם. אם הוא מתגייר, אז הוא יהודי. אבל קטן הוא עומד להיות גדול. ולכן הגמרא שואלת את השאלה הזאת. מה, מי אמרינן, השתמי עליו ברחבה, יהו? עכשיו, אתה הוצאת אדם שהוא ממילא בחוץ. לא אסור, אבל אין קידושין תוסף. קטן לא יכול לקדש, היא לא יכולה להתקדש לקטן. אז חוץ מקטן, זה לא שיעור, גם לבריק איגר וגם למאירי. או, דילמה עתי לכלל הוויה. איך להגיד לומדש, מה כאן השאלה? באמת, הוא גירש אותה, והוציא בחוץ מישהו ממילא בחוץ. הוא לא ברשימת, איך מת לפני כן, היא צריכה עכשיו להיות אפשרית לבחור חתן מהרשימה. הקטן הוא לא ברשימה, אז זה לא שיעור. או לא, עתי לכלל הוויה. מה פירוש המילים עתי לכלל הוויה? מה המשמעות ההלכתית הלמדנית של עתי לכלל הוויה? אז לכאורה זה נשמע כאילו אני אומר ככה. תראה, מה אם, אני אגיד שאלה שהגמרא לא הייתה שואלת. חוץ מפלוני, ופלוני חולה מאוד. הוא לא יכול לקום מן המיטה ולקדש אותה. הוא בבית האסורים בבידוד. אז אף אחד לא יגיד שזה בטח כן שיעור. זה שבפועל, היא לא יכולה לקדש לו, אוקיי, אז מחר הוא ישתחרר. זה לא עתיד, גם בהווה הוא יכול לקדש אותה. רק שהוא לא יכול, אבל הוא בר קידושין. שאלה היא לגבי קטן. יש שאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים, קטן פטור ממצוות, קטן לא יכול לעשות קניין, קטן לא יכול לקדש. קטנה לא יכולה לקדש מתחת לגיל מסוים. קטן, יש הרבה דינים בקטן. אם זה אומר שהוא באמת מחוץ לתמונה, אז זה אומר שכגברה, כזהות, הוא נכלל, רק שחסר לו יכולת מסוימת. למה קטן לא יכול לקדש? אולי בגלל שאין לו דעת. אז מחר יהיה לו, זה כמו חולה. החולים שואלים באמת על חוץ משוטה. גם הם לא יכולים לקדש. אחד מהתירוצים, למה זה לא מופיע כאן, זה בגלל שהוא כן יכול לקדש. הוא רק, הוא חסר לו יד לשים את הטבעת, חסר לו מוח לשים את הטבעת. אם הוא יחלים, זה יהיה בסדר. אבל אם הוא יחלים, זה עתיד. לא, הוא יכול להחלים בכל רגע, זה רק במקרה חסר לו. אז גם קטן, זה לא בכל רגע, אבל הוא צריך לגדול. אני רק אגיד קצת את הרקע, יש סימן, אני מעניין את הוא, איזה סימן ב' בספר חלקת יואב, הוא שואל אם זה באמת נכון שקטן פטור ממצוות. הוא מתאר לו שם, כתוב בתורה שבני ישראל חייבים במצוות. קטן זה לא כמו גוי. גוי הוא לא בתורה. קטן הוא כן בתורה, הוא רק פטור. מבין, זה קצת קשה לבטא את זה, אין לי מילים, אבל הלב אומר שיש הבדל בין קטן במצוות לגוי במצוות. הבדל הוא לא רק שלקטן יש מה לצפות. כיוון שיש לו מה לצפות, העתיד שלו, זה אומר משהו על עכשיו. הוא עכשיו כבר התחייב לקיים מצוות כשיהיה גדול, אבל הגוי לא. אז משהו אולי כאן גם דומה. קטן הוא חתן פוטנציאלי. צריכים לחכות למתי שנוח לו. גוי הוא לא חתן פוטנציאלי. לא מחכים שהוא יתגייר כי הוא לא בתהליך של גיור. אבל הקטן הוא כבר גדל. אז העתיד שלו נמצא פוטנציאל נקרא, בתוך ההווה. כל העומד לגדול כגודל במי. לצטט לא נכון. איזה כלל שכן מופיע בגמרא. איפה שיש תהליך, אז הסוף נמצא איכשהו בהווה. זה לכל שאלת הגמרא. שאלה דומה לאו דווקא זה, אה? אפשר לשאול בהרבה תחומים. מה שלא נראה נכון, זה לתלות את השאלת הגמרא בשאלה אחרת. שאני אומר שהקטן לא יכול לקדש אישה, למה לא? למה לא? שתי אפשרויות שונות. כשמה למה לא, אני לא אומר למה לא, אני אומר, מה פירוש המילים שקטן לא יכול לקדש אישה? יש שתי אפשרויות. אחת זה שהוא לא יכול לעשות את המייסה, ואז מן הסתם זה בגלל דעת, אבל לא דווקא בגלל דעת. הוא לא יכול לעשות את המייסה, נגיד בגלל דעת. אין לו מספיק דעת כדי לקדש. יש אפשרות אחרת, שמן הסתם אנשים חילוניים אולי יחשבו עליו יותר מהר, ואולי הם צודקים. קטן לא יכול להיות בעל אישה. אישות זה קשר בין אנשים יחסית בוגרים. אם נשאל למה פרה לא יכול לקדש אישה, או פר, זה לא בגלל שהוא לא יכול לעשות המייסה קניין. הוא לא יכול להיות בעל. הוא לא יכול להיות בעל של אישה, הוא לא יכול להיות באישות. הוא לא בפרשה, למה עץ לא יכול לקדש אישה? עוד נגיד הפוך אם רוצים, למה אדם לא יכול לקדש עץ? לא בגלל שחסר כאן במייס הקניין, אלא בגלל שאי אפשר לעץ להיות אישה, להיות הזוג, חלק מהזוגיות הזאת. השאלה הזאת לגבי קטן, קטן מופקע מאישות, או קטן מופקע ממייס הקידושין, לכאורה זה מחלוקת רש"י ותוספות. וקידושין דף יז"ן או יט"ט, השאלה היא ככה, אדם נשא אישה, ברוך השם, אדם גדול, נשא אישה גדולה, אבל נבח לא היו לו ילדים, והוא מת. ויש לו אח קטן. האם יש דין ייבום על האח הקטן הזה? אם אני אומר שקטן, מושג האישות קיימת בשבילו, אבל הוא פשוט לא יכול ליצור אותו, אז יבם לא צריך ליצור אישות. יש את האישות הישנה, כבר הזכרנו את זה פעם אחת משום, לא זוכר בדיוק למה, והוא צריך לבוא ביה, הוא צריך להיות מעל גיל 9, אחרת הוא לא יכול לעשות מעשה ביה, אבל מעל גיל 9 הוא יכול לעשות מעשה ביה. ויבום זה רק מעשה ביה, שזה מאמץ את האישות הקיימת. אז רש"י אומר שכן, הוא יכול לייבם, ואם הוא יבוא עליה, והיא תמות, אז הוא יורש אותה מדאורייתא, כי היא אשתו. רש"י אומר, קטן יכול שיהיה לו אישה. יש דרך מיוחדת. דרך מיוחדת הוא לעקוף את בעיית יצירת הקניין. יבם לא צריך לעשות קניין, לא צריך דעת. כל ביה קונה, נפל מראש הגג, זה גם ביה, זה, כי זה רק מייסה. אז, אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה לפי רש"י, יש מקרה שבו לקטן יש אישה. תוספות אומר שלא. הוא יש אותו רק מדרבנן, זה דין רבנן, מדיורייתא, לא משנה שמצאת דרך לעקוף את בעיית המייסה קניין. אין דבר כזה, אשת קטן. כיוון שיש גם פסוק כזה שאומר אשת איש ולא אשת קטן, אז טוב, כל אחד ילמד את זה בצורה אחרת. הייתי יכול לתלות את הגמרא שלנו במחלוקת רש"י והתוספות, זה לא נעים לי. זה אמר שהיא באה בגמרא, זה אם רש"י צודק או תוספות צודק, אז גם לרש"י וגם לתוספות זה קשה. כי כל אחד מהם חושב שהוא צודק, והגמרא אומרת שזה היא באה. מה כאן בכל זאת הסברה? זו סברה מושכת, אבל אני לא רוצה. אם אני אומר שקטן הוא ברישות, רק שהוא לא יכול לעשות קניין, אז חוץ מקטן, נכון שהוא לא יכול לקדש אותה, אבל בכל זאת החוץ הוא משמעותי. אמרתי שאת לא יכולה להיות אשתו. עכשיו, ממילא היא לא הייתה יכולה להיות, כלומר, ליצור את האישות הזאת. אבל המילים הם בכל זאת מגבילים. אני אומר שאת תהיה אשת איש כלפיו, ולא אפילו פוטנציאלית מועמדת, או הוא לא מועמד להיות בעלך. זה שטכנית הוא לא יכול לעשות, כפי שמעתי לפני כן, אז מה? אז הוא חולה. אבל אם אין אישות בכלל, אז הוא לא חולה. הוא באמת מופקע. וזה שונה לחלוטין מהמועמדים האחרים. לפי אבל לפי רש"י, שהוא יכול להיות בעלה. זה רק בעיה שאין לו את היכולת לעשות את זה, אז זה כמו שאמרתי לפני כן, החולה. גם החולה אין לו יכולת לעשות את זה, כי הוא לא יכול לקום על המיטה ולעמוד ישר תחת החופה. כן? זה, יש בזה משיכה מסוימת, צריכים להגיד שזה לא נכון. כמו רש"י ותוספות, שהם יגידו שזה לא נכון. לפי רש"י הוא יסביר את הצד השני, ולפי תוספות יסביר את הצד השני, וזה לא קשה לראות איך עושים את זה, כי בכל זאת זה לא, אולי הגזמתי במילה חולה. זה לא אותו דבר, גם אם אני אומר שיש אישות לקטן, אבל הוא לא יכול לקדש, הוא מופקע מקידושין, והגט הזה אמר שהיא יכולה להתקדש לכל אחד, ויצא והייתה לאיש אחר, ולא לא. אז ולא לא, זה כבר לא לא. וגם לפי התוספות שאומר ש... סליחה, לפי רש"י, כן, גם לפי התוספות שאומר שלא יכול להיות אישות כאן, בכל זאת יכול להיות שכאן זה יותר טוב, כי למרות שלא יכול להיות אישות עכשיו, המחר כן יכול להיות אישות. אז זה אומר שיש לו מעמד כבר היום של מועמד פוטנציאלי להיות בעלה, למרות שכרגע הוא לא יכול לעשות את זה. אבל הגברה לא מופקע מלהיות מועמד. כן? ככה אני אמשוך את רש"י ותוספות לשני הכיוונים. השאלה בגמרא האמיתית היא, מה מעמד העתיד? העתיד הגלום בהווה. האם בן אדם שהוא מועמד עתידי בגלל תהליך קיים, האם הוא גם היום הוא מועמד להיות הבעל של מחר, או היום הוא לא מועמד בכלל, מחר הוא יהיה מועמד של מחר. כן, קו יכול, זה כמו שאלה, אם אני יכול לעשות היום רשימה של מועמדים, לדבר שרק נוגע למחר. אז זאת שאלת הגמרא. לפי הצד שאומר שזה כן שיעור, זה אומר שגם עכשיו הוא מועמד ראוי, הוא רווק, הוא פנוי. פנוי למה? לא פנוי למחר, אבל הוא פנוי להיות בעלה. והגט צריך לאפשר את זה. והגט עושה חוץ, אז זה שיעור. כן? זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה. אני מדלג על הראייה מקטנה. שאלה השנייה, חוץ מן הנולדים מהו? השת מי או לא התיילדי, דודיל מעתידי דמתיילדי. זה צריך להיות שאלה יותר מתקדמת מהשאלה הקודמת. טוב, מה כאן השאלה? קטן הוא גדול פוטנציאלי. יש מקום להגיד שהקטן הוא כבר מועמד. עכשיו, מבחינה, לא יודע, ביולוגית טכנית, אז גם העובר הוא גדול פוטנציאלי. אז אפשר להגיד אותו דבר. מצד שני זה לא אותו דבר. הקטן הוא כבר בן אדם. אבל הוא בן אדם קטן, מחר יהיה בן אדם גדול. והוא כבר היום הולך להיות גדול. הנכון שמבחינת הסטטיסטיקה אולי, או אפילו התהליך הביולוגי, עוברים גדלים, גם יוצאים קצת החוצה, אבל זה שונה. עובר הוא לא בדיוק בן אדם עדיין, הוא לא כאן. הוא רק, אני יודע שהוא בדרך. אז נכון שזה תהליך טבעי, אבל להגיד שהעובר הוא בן אדם פוטנציאלי, עכשיו, זה יותר מחודש מלהגיד שקטן הוא בן אדם גדול פוטנציאלי עכשיו. יש הבדל בין מישהו כבר, הכל נמצא, רק צריך להתפתח כמו שהעץ גדל, אז הבדל בין זרע לעץ לבין שתיל לעץ. יש כאן הבדל יחסית, המבינה מושבת על מה שנולד איננו פה. אם הוא לא פה, אז הוא לא מועמד. הוא פשוט, כמובן זה גם ישמע מצחיק, אבל הצחוק כאן הוא לא הקריטריון. אם אני אגיד, תרצה לי רשימה של נשים שיהיו בעלי תפקיד בשנה הבאה. אז אתה בא ואומר, אני רוצה לדעת אם אני יכול לכלול כאן מישהו שהוא בן 12 וחצי. אני אגיד, כן, כי הוא מועמד להיות בדבר הבא. תגיד, אני רוצה לכלול מי שבעוד 14 שנה יהיה לו תפקיד כאן, אני רוצה לכלול את העובר שבתוך מאה האישה הזאת. אני אגיד, זה אני לא... זה מצחיק לכלול אותו ברשימה. הצחוק הוא בגלל שיש באמת הבדל, הבדל אמיתי. מצוין ומובן. שאלה הבאה. אומר הגמרא על השאלה הזאת, תניתו על עבד ועל כל חכבים. למה אתה אומר שעובר לא? למה אומר שעובר כן? אמרנו שעבד לא. למה עבד? עבד הוא כאן, ועדיין אני אומר לא. עבד הוא כאן, אבל זה לא נקרא שיעור. אז איך אפשר להיות שנולד עובר הוא כן שיעור? אומר הגמרא, זה לא אותו דבר. עבד הנחלב לאיגורי קיימי, הני להתיילודי קיימי. מצד שני, העובר לא כאן בדיוק, הוא קצת כאן, אבל הקצת שהוא כאן הוא כבר בתהליך הגידול, הלידה והגידול. אבל עבד איננו בכלל יהודי פוטנציאלי. גוי הוא לא יהודי פוטנציאלי. אם הוא יתגייר הוא יהיה יהודי. אבל במצבו עכשיו הוא לא בדרך. זה לא שזה, הוא יכול להתפתח להיות יהודי. הוא צריך להשתנות להיות יהודי. עכשיו זוכרים את המירי שקראנו לפני כן. מירי אומר, ההבדל הזה הוא לא סטטיסטי, הוא מהותי. גם אם יש עבד, או נגיד גוי, גם אם יש גוי, שמתכוון להתגייר, והוא כבר היה שנתיים במכון הגיור, והוא כבר הופיע בית הדין, ופשוט לקחו אותו למקווה, ותולים אותו מעל המקווה, ועוד מעט יורידו אותו, וזה בטוח שיעשו את זה, וזה יצליחו לעשות את זה, וכולנו יודעים שזה יעשה. אם עכשיו אני מגייר, מגרש אישה חוץ ממנו, כי גם עכשיו, אני בטוח שהוא יתגייר בעוד שנייה, אבל עכשיו הוא לא... אין דבר כזה עוד מעט מתגייר. זה מהפך. והילוד, יכול להיות שזה לידה בהיריון בסיכון. מי יודע אם הוא יגיע לגיל 13? בין כאן לבין גיל 13 יש לו סכנת הלידה וסכנת המחלות וסכנת בית הספר וסכנת הדרכים. מי יודע אם הוא יגיע? זה לא משנה. גם אם הסיכוי יחסית נמוך, אבל כבר היום מי שיש לו עיניים טובות בהווה, יש את המילה בהווה, תסתכל עליו עכשיו, אתה רואה את הגדול הקטן הזה. תסתכל על הגוי, אתה לא רואה את היהודי, כי היהודי הוא לא בתוכו. הוא לא מפתח משהו בתוכו, הוא מתגייר. המירי הוא יפה כאן, הוא אומר, אל תחשוב שיש כאן יותר סביר שהילוד יהיה חתן שלה, ופחות סביר שהגוי יהיה חתן שלה. לא. זה לא שאלה אם זה סביר, זה שאלה אם היום הוא ברשימת המועמדים. והמקרה האחרון ברשימה הזאת, חוץ מבעל אחותה. הזכרנו את זה לפני כן בגלל שזו דוגמה לאיסור שיכול להיעלם, אבל עכשיו זו שאלה לגבי ילד שיכול לגדול, כן? חוץ מבעל אחותה מהו? השתמי הלא חז ילי? זה אותו צד. עכשיו הוא לא מועמד. עודיל מאזינים דמיתה אחותה בחסילי. יש אפשרות שמחר הוא כן יהיה. שאומר לגמרא, אנחנו כבר ענינו השאלה כזאת. תניתו על עבד ועקום. אז איך זה שם עבד ועקום? הסיכוי שבעל אחותה יהיה מועמד, הוא בדיוק, או האפשרות הזאת הוא בדיוק דומה לאפשרות שההגוי יהיה יהודי. המצב צריך להשתנות. כן? אומר לגמרא, לא נכון. מה התשובה של הגמרא? גרות לא שכיחה, מיתה שכיחה. וכאן אני חושב שהפשט הוא לא בדיוק מה שכתוב במינים. הגמרא כאילו מדבר סטטיסטיקה, הסיכוי שהאחות תמות ועכשיו הוא יהיה בעל אפשרי בשבילה, הוא שכיחה, כי מיתה שכיחה, הסיכוי שהגוי יתגייר לא שכיחה. באמת, אני חושב שמירי כבר אמר לנו שאל תבדוק את המציאות. הסיכוי שגוי שעומד במקווה יתגייר הוא יותר גדול מהסיכוי שהאחות תמות לפני שהיא מתה והבעל מת. כן? זה לא שמיתה שכיחה. זאת אומרת שאם זה סטטיסטיקה, צריך להיות שהמיתה של האחות לפני הבעל, הגיס, ולפני הקלה, לא, זה אחד משלוש, כן? אם הם קודם באותו גיל, אז מדובר ב-33%. והגר שלי, שהוא ממש במדרגות של המקווה, זה יותר נכון, זה 98%. מה זה, מה הכוונה כאן שכיחה? אנחנו חייבים להסביר את זה באותו דרך שסברנו לפני כן. מיטה, נכון, מבחינת הבן אדם, בניגוד לקטן, קטן הוא כבר במצב של גידול. אדם שיש לו אישה עם אחות, הוא לא בתהליך של עוד מעט אני יכול לשאת גם אותך. הוא לא, השם שלו זה השם שלו. הוא בעל אחותו, בעל אחותה, סליחה. כלומר, הוא בעל אישה שיש לו אחות. אבל בעולם, השינוי שעליו אנחנו מדובר, הוא תהליכי. מיטה הוא חלק מן העולם. זה לא, זה נכון באמונה, זה נכון במחשבה, זה נכון בוורט, אבל זה נכון גם כנראה, זאת השאלה של הגמרא, אולי זה נכון גם בהלכה. מיטה הוא חלק מן העולם. כל מה שחי הוא בתהליך של מיטה. אני לא יכול, אלו שיש להם רקע יותר פרום ממני, או שיסחו אותי, אבל זה נצרב לי בראש משפט שכבר פעם שמעתי מהוגה לא יהודי. אם נכון, לפני שנה קראתי מאמר שאולי הסבתא שלו כן הייתה יהודיה, מונטסקיו. מונטסקיו אמר, ברגע שאדם נולד הוא מתחיל למות. היום אנחנו יודעים זה נכון. התאים מתים מיד, רק שהם מתחלפים בסוף. בסופו של דבר, התהליך מתקבר. אז עכשיו, בלי הבדיחות האלו, על פי דין. מונטסקיו, אני אמרתי מונטסקיו. אתה כותב לי את זה בעברית צחה. תודה. מיטה שכיחה, אז ניתן. זה לא שזה תהליך, ההתר הוא לא בתהליך. אבל הגורם של ההתר הוא בתהליך. לכן ניתן לראות, אני רואה אדם שנשוי באושר, לאישה, ויש לאחות, ניתן לראות אותו, לקרוא לו היום, מועמד פוטנציאלי לנישואין. אבל הגוי הוא לא מועמד פוטנציאלי לנישואין, למרות שיש סיכוי טוב. אבל זה לא חלק מהגדרתו, כי הנתונים שיאפשרו את זה, הם לא כאן. הנתונים האלו צריכים להתחדש. זה נולד. יום אחד הוא יחליט להתגייר. אבל זה, הנתונים שיאפשרו את נישואיו, הם מסתובבים פה. מיטה. ולכן, זאת חקירת הגמרא. אולי זה יותר טוב מעבד, ואולי זה לא יותר טוב מעבד. אולי זה יותר טוב מנולד. ואולי, ואולי לא. אוקיי? זה רשימת השאלות. כנראה זה שאלות מעניינות. כמובן, בכל המקרים האלו, שייך, אם היינו אומרים שזה לא שיעור, אז יהיה נפקמינה. בין רפקי עגר לבין המאירי. לפי רפקי עגר זה אומר שכיוון זה לא שיעור, הוא שדבר שהגט חל, אבל הוא משויר. ולכן, כשהוא יגדל, כשהוא יבלד ויגדל כמו במי שמתגייר וכן הלאה, עדיין אסור. לפי המאירי, זה לא שיעור, לכן הגט חל, ולכן הם כן הותרו. וכשהוא יבלד ויגדל ויתגייר ובעלה תמות, אז היא תהיה מותרת לו, כי הגט חל גם על הבעל הזה. לכן זה מצאנו באחד מן הדברים המאירי, שהוא אמר את זה במפורש את הצד שחיפשנו, ורגע יגיד על כולם, לא ככה. וכאן רואים איך שרבי עקיבא גם ילמד לפי העיקרון שלו. ולמה זה מועיל? כי כתוב בתורה הלכה והייתה לאיש אחר. אז איש אחר, זה אומר בשעת הגירושין, יש שם אנשים, יכולה ללכת להם. הנולד הוא לא שם. והאחר והייתה לאיש אחר, זה לא לאיש אחר שיברא את בעתיד. זה לאיש אחר שנמצא כאן. אז הנולד הוא לא כאן. או שאולי הולד לנו כן כאן. אמירי כותב, שמי לא בהיריון, זה לא שאלת הגמרא. ואני חושב שכל אחד יסכים לזה. מחוץ ל... אין אפשרות שזה יהיה חוץ. אבל אולי הנולד הוא ברכה והייתה לאיש אחר. הוא אחד איש אחר, לא עכשיו, אבל בעתיד. וזאת השאלה של כל אחד. רגע, זה הפשט של הלימוד. ברכה והייתה לאיש אחר, האם הוא זה איש אחר? נולד. האם גוי הוא איש אחר? לא. האם נולד הוא איש אחר? אולי. האם קטן הוא איש אחר? עוד יותר אולי. האם בעל אחותה זה איש אחר? כן. כי הוא איש אחר. צריך שהגט יאפשר לה להתקדש לו. לפני כן צריכים להרוג את אחותה. אבל עכשיו היא כבר יכולה להתקדש לו בתנאי שהיא תהרוג את אחותה. אז זה נקרא כן מומד. או לא. כי היא לא יכולה להתקדש לו על המצב הזה. אז מבינים את כל השאלות האלו לפי רפיקי אגר, לפי המאירי, זו שאלה אחרת. אוקיי. שאלות על, על הרשימה הזאת, על החלק הזה של הגמרא. שמואל, מה לגבי חוץ מאחי? הרי יכולה ליפול ליבום. זו שאלת ה... לא הפרשע. אני חושב... שאלת האבני מילואים. האבני מילואים. זו שאלה מעניינת, אבל זה לא דומה לשאלת הגמרא. הוא הייתה יכול לשאול את זה, כנראה שחשב שלא. מה אתה שואל? חוץ מאחי, חוץ מ... לא אחי, חוץ מ... אתה רוצה לא חוץ מאחי, כי אח הבא הוא עכשיו מגרש אותה, אז... הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאח של מישהו. כן? את מותרת לראובן, אבל את אסורה לאחיו. צריך להיות קצת מסובך. הרי את מותרת לכל אדם, אבל לכל מי שאת נושאת, את אסורה לאחיו. כן? אז ברגע שהיא מתחתנת עם מישהו, הגט הזה אומר שהיא אסורה לאחיו, ואז אם הוא ימות, היא תהיה אסורה לו, ואם היא אולי אומרת, היא הייתה מותרת לו. אבל, אז התשובה שלה, יש כמה תשובות באחרונים, אני לא זוכר את הסימן, אתה יכול לחפש אותם למילואים? התשובה של המילואים הוא, אם אני זוכר נכון, זה ש, תראה, היא אסורה לאחיו. הסיבה שהיא מותרת לאחיו ביבום, זה בגלל שמציאת ייבום מתיר. אז זה לא באמת חוץ, כלומר, זה לא באמת חוץ, זה כמו כל אחי או אחיך. הבן אדם הזה הוא לא ראוי לקידושין, הוא גם לא יכול לקדש אותה. הוא יכול לייבם אותה, לא יכול לקדש אותה. אז זה שתי תשובות שונות. תשובה אחת היא שהבן אדם נכון במשנה זה לא היתר ביה, אלא קידושין. והאח מופקע מקידושין גם אם יש ייבום. כי קידושין זה לא ייבום, ייבום זה לא קידושין. אז היא לא יכולה להתקדש לאח. גם אם בעלה מת בלי ילדים. קידושין לא. קניין אי אפשר לעשות. קניין הישן, כמו שהסברתי באחד מהשיעורים הקודמים. תירוץ שני זה שהיא גם אסורה לו. מצוות ייבום מתיר. אז זה מה שבנו יום באמת אומר, אז זה לא נחשב. צריכים להבין בדיוק מה הוא רוצה להגיד. אני הרגע אחת קצת מבובה, אבל אני לא זוכר בדיוק. זו שאלת האחרונים. בתשובה היא כנראה לא, כי כבר לא שאלה את זה. וצריכים להסביר למה זה שונה. התשובה הכי טובה זה להגיד שאין קידושין, לשון המשנה, אין קידושין טוב סימבה. האח לא יכול לקדש את אשת אחיו בשום מקרה, עם ילדים או בלי ילדים. הוא יכול להמשיך את הקידושים הישנים, בסדר, זה לא קשור לגט. הגט הזה איננו צריך להתיר לה להתקדש אליו, כי הוא ממילא לא יכול לקדש. קדש אותה בכל מכאן. אני חושב שזו התשובה הכי טובה. אבל יש גם תשובות אחרות. אני לא כל כך שמתי לב. אני ראיתי את הפעם. אני לא זוכר את הפרטים. אם אתה תנג'ז לי, שלח לי אימייל, אני אגיד לך את המערה מקומות. יש את זה בבית, איזשהו מקום. יש שלושה או ארבעה תירוצים שונים באחרונים. אני יכול לשלוח לך. יכול לחפש אותם, אני אמצא אותם. אני אשלח לך. רק שאני לא אזכור. אז אם שולחים לי אימייל, או לבורך אימייל, בואי אביר אליי, אז אני בזאת השם נעשה את זה. יאיר, לפי המודר בלעזר, בדף הגימון, איך שאל... אני קורא את זה נכון. לפי המודר בלעזר, בדף הגימון, איך? אין שאלה. אין שאלה לגבי אחיו, כיוון שרק לאחר שימות עבר, הוא יהיה מותר. כן, בסדר. הנפקמין הזה, אנחנו שואלים על, על הנפקמין העקרונית. הנפקמין של פייגו באמת אולי לא יהיה שייך. אבל השאלה העקרונית, אדם אומר, אני, כן, היה לי קשה לנחסך את השאלה, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מהאח של האדם, שאכן את בסופו של דבר תתחתן איתו. קצת, קצת אולי יש ברירה במקרה הזה. הרי את מותרת לכל אדם, ולא לבן אדם. אז נכון, שאם היא תחתן את מישהו אחר, זה מותרת גם לו, לפי הנחה של פייגו שמודר בלזח. אז נכון, אז אף פעם, אף פעם לא יהיה מקרה כזה. כי אם היא צריכה לתת למישהו קודם, אז במילא היא מותרת בו. ואם היא לא התחתנה מישהו קודם, אז אין ייבום. צדק, המקרה הוא בלתי ניתן ליישום. אז יש דרך, כי עבדי מילום לא היה שואל את זה, אם לא היה מקרה פשוט. אני פשוט לא יכול כרגע לשחזר את השאלה. אבל הבאת השאלה העקרונית שרוצה לשאול, שיש עוד מקרה של ערווה, שכן, שכן אפשר להיבאר לו. בתנאים מסוימים, אם יקרה כך וכך, צריך להיות אם יקרה כך וכך בעתיד, לכן זה קשה לבנות את המקרה בפועל. יש איזשהו דרך, אני פשוט, אני לא מספיק ער כדי לבנות את זה. בעיקרון זה כמו קטן, אבל רק תגיד לי בדיוק את המקרה, איך זה יכול לקרות בעתיד, כיוון שמוד רב אלעזר, אם מוד רב אלעזר שייך, מוד רב אלעזר, אז ממילא אי אפשר להוציא בן אדם כזה, כי היא מתחתנת בינתיים עם מישהו אחר. אוקיי, זה מסובך, אבל מסובך מדי בשבילי. אני, בזאת השם, אני אסתכל על המקרה, אני לא יודע בדיוק מה המקרה, ואז אני יודע בדיוק מה התשובות. אוקיי, אנחנו נצור עכשיו. החלק השני של הגמרא, אני משאיר. החלק של הגמרא זה לא חוץ מפלוני, אלא חוץ מאספקט של נישואין. למה זה שאלה בכלל? זה שאלה בגלל ש... רגע כאן יש לו בעיה. זה שאלה בגלל שאנחנו צדקנו, ולא רב כי רגע. כריתות זה שנשאר משהו ביני לבינה. כנראה גירל יודע לזה. אם היא לא יכולה להתחתן עם מישהו, אז זה חיסרון בביני לבינה. אבל חוץ מזה, גם הביני לבינה זה חסר. אז אם אני מגרש אותה, אבל משאיר לעצמי את הזכות להפר נדריה, אז היא עדיין אשתי, אבל לא בנושא של ביה ובקידושין, שזה הנושא העיקרי, איזה עוד דין. של ניסוין. היא אשתי לעניין זה שאני עדיין מפר נדריה. היא אשתי לעניין זה שאני עדיין יורש אותה. היא אשתי לעניין זה שאני מחול רש בתוספות. אם אני כהן, אז היא עדיין אוכלת בתרומה. או שהיא אשתי לעניין זה, טוב, לחוץ ותנאי זה משהו אחר. השאלה היא, אני חושב, השאלה היא, האם יש דינים שהם האישות? ויש דעים שהם תוצאת האישות. ברור שהתר ביה ואיסור ביה, זה מהות האישות. כנראה שגם, סביר, שהאפשרות שמישהו אחר יקדש אותה, זה האישות שלי. אם היא שלי, אז היא לא שלך. אבל זה שאישה שהיא אשתי, אני מפר נדריה, והיא אוכלת בתרומה, ואני יורש אותה, יכול להיות, זה לא תוכן של האישות. זה תוצאת האישות. אם היא אשתי, אז ככה. אז אם אני אומר, הרי את לא אשתי, חוץ מזה שאני יורש אותך, זה לא אחוז של האישות, לא 50%, לא 20%, ולא אחוז אחד. זה 0% של האישות, אבל זה תוצאת האישות. ואם אין אישות, אז באמת לא, הוא לא יכול לרשת אותה. זה אני חושב השאלה של הגמרא. האם חוץ מירוש יותר, זה חוץ מ5% מה... קשר שבינינו, הכל אני מוציא, אבל משאיר 5%, או לא, הוא אומר, הכל אני מוציא, אבל אני רוצה שמשהו, אחד מן התוצאות, אחד מן הנפקמינות יישארו, אבל הוא הוציא את הכל, ואז הוא, באמת, לא יכול לעשות את זה, וזה לא חל. כמה שגם משהו, את השאלה 3 פעמים, כנראה שיש הבדל ביניהם, כל אחד, נצא לשאול, הפרת נדרים, זה קניין, ירושה, זה קניין, אכילת תרומה, אני יודע שאחרונים קנדלים, אכילת תרומה, זה נומד מי קניין כספו. אז נשמע שזה כן דין בקניין. אולי זה לא נאמר מקניין כספו, אולי זה דין אחר של, של אישה, יש הבדל בין ארוסה לבין נשואה. יש חקירות באחרונים איך להבין מה שקורה פה, אז זה הרקע הכללי. אנחנו לא ניכנס מחוסר זמן לפרטים. טוב, אנחנו למדנו פחות יותר את המשנה הזאת, ובזה סיימנו את הנושא הארוך ומפותל ומסובך של קידושי חוץ, שהיה גם, אני רוצה להבין, שנבין כולנו מה, למה זה היה סוגיה חשובה. בסך הכל המקרה הוא די פנטסטי, מי עושה דברים כאלה. אבל למדנו על שאלת יסוד, מה זה גירוש, מה זה קריטות. זה היה נפקמינה מאוד מוזר, אבל בעצם הבנה כאן היא באמת עמוקה ויסודית ביותר בהבנת מסכת גיטין. עכשיו אנחנו עוברים לנושאים אחרים. המשנה הבאה היא משנה שמתחילה במילים גופו של גז, נשמע מאוד עקרוני, מאוד חשוב, וזה כן חשוב. הגמרא היא קצת טכנית כזאת, איך בדיוק, מה צריכים לכתוב בתוך הגט? מה נוסח הגט? מחלוקת רבי יהודה וחכמים, ובגמרא יש ערבוב של דינים דרבנן, דינים דיורייטה, איך כותבים בדיוק בצורה נכונה. כולל שאלה מאוד טכנית, כמה יהודים כותבים במילה דיית יד ציין. יהוד אחד, שניים או שלושה. אבל יש גם דינים קצת יותר משמעותיים. אז תמדו את כל הגמרא למשנה הבאה. בזאת השם נשלח מהר מקומות לדברים היותר מעניינים, יותר חשובים. בזאת השם בשבוע הבא, זה לנו שיעור על המשנה שמתחילה בשורה האחרונה של פה עמוד א', ומסתיימת בתחילת פה וו עמוד א', נלמד איך בפועל נוסח הגט.